שלום, ברוכים הבאים לחושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה ועל איך הופכים את החיים האלה לחיים יותר טובים בכוחות עצמנו. כאן יהודית כץ ואני שמחה להיות איתכם כאן אחרי 850 שנה שלא נפגשנו. היי, יש לי סיבות טובות, נולדה לי בת חמודה וקוראים לה ליה והיא כבר בת חודשיים כמעט. ואני ככה לאט לאט מתחילה לחזור לעניינים, אבל הנה תראו, הייתה לי סיבה טובה למה לא היו פרקים עד עכשיו, וכיף שאתם כאן שוב. היום אנחנו חוזרים לפודקאסט עם נושא שהוא נושא סופר קריטי לחיים שלנו, אפשר להגיד שהוא הכל. ואני רוצה לפתוח אותו עם מטאפורה נחמדה שעוזרת לי לחשוב על זה. וזה מטאפורה על אילו שלי, של רוכב שיושב על פיל. והוא רוצה לזוז וללכת בדרך. אבל פיל, מה לעשות? זה חיה שקשה להזיז. והוא יושב עליה ואומר לפיל, זוז, פיל, זוז, תתחיל ללכת. נו, מה הבעיה שלך באמא שלך, יא פיל? והפיל פשוט לא זז. בסיפור הזה, הרוכב על הפיל, זה אנחנו, המוח ההגיוני שלנו, כל הסיבות שיש לנו, לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, לאכול בריא, לקום בזמן, לא להתלונן, להיות נחמדים. המוח ההגיוני שלנו, הפיל, אלו הרגשות שלנו, המוח הרגשי שלנו, ובלי שהפיל מוכן לזוז, אנחנו לא זזים לשום מקום, אבל המוח ההגיוני שלנו לא מספק בשביל להזיז אותו. אנחנו חייבים גם רגש, אנחנו חייבים גם את התנועה שתגרום לזה לזוז, ובסופו של דבר, כשנתחיל ללכת, תהיה את הדרך שבה נצעד, אנחנו והפיל שלנו, וזה הרצון שלנו כמובן, ליצור מסלול חיים שיאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו באמת מאמינים בו. אז כל הפתיח הזה כדי להגיד שהיום אנחנו צוללים לתוך הפסיכולוגיה של השינוי. ורגע לפני שאנחנו נתחילים בפרק, אני רוצה לומר לכם שני דברים חשובים. אחד, זה שאני שוקל את זה רעיון פרוע שלי, להכניס חסויות לפודקאסט. זה משהו שאני מתלבטת עליו, ואגב, שינויים כבר בערך 4 שנים. אז החלטתי להגיד את זה עכשיו ולראות מה קורה עם זה. אז אם אתם רוצים לתת חסות לפודקאסט, נא לכתוב לי מייל. והדבר השני שרציתי להגיד לכם, זה שבמהלך הזמן שלא הייתי, בניתי באתר שלי סקשן מיוחד של הרצאות on demand, שזה אומר שכל מי ששואל אותי, תהיה הקלטה של הרצאה, תהיה הקלטה של הרצאה, אז כן, יש הקלטה של הרצאה, אפשר להזכיר אותה לתקופה של 72 שעות, ולצפות בזה בזמן שלכם, במקום שלכם, במרחק של קליק וחצי. אז זהו, דיברתי מלא, ואני קופצת ישר לעניין שלנו, להציג את האורח להיום. הוא היה כאן כבר פעמיים בעבר, אז שלום לדוקטור תומר בקלש.
שלום, שלום.
אז אבל רגע, רק נגיד למי שלא מכיר אותך, אז אתה דוקטור תומר בקלש, פסיכולוג, חוקר מוח ומומחה להתנהגות צרכנים, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, וגם בכל מיני חברות במשק.
נכון.
אז באמת נפגשנו פה לפני שנה, תנקיף קורונה, כזה עם המרפק וירטואלי, וזה היה עוד בסגר הראשון, כשהכל הרגיש כמו איזה אפוקליפסת סוף העולם, ואז דיברנו על חוסר ודאות. אבל אני חושבת שבאמת השנה האחרונה הציבה מראה מאוד גדולה בפני החיים של כולנו, שבה שמנו לב מה נלקח מאיתנו, מה נשאר, מה מפריע לנו שנלקח, ומה ממש סבבה שנלקח, מה באמת חשוב לי, איך אני רוצה לחיות, מה עשיתי עד עכשיו, איך אני ארצה להתנהג כשכדור הארץ יחזור מהחלט שלו, ואז השאלה היא, איך אנחנו לוקחים את זה מכאן, את זה שהבנו כל מיני דברים על החיים שלנו, והאם באמת נצליח גם ליישם אותם.
מה שקרה בתקופה האחרונה זה שבעצם לאנשים ירד האסימון שהעולם לא יחזור להיות מה שהוא היה. ואם העולם לא חוזר להיות מה שהוא היה, אנחנו חייבים לבצע את השינוי בחיים שלנו. וזה הסיפור הגדול בעצם של התקופה האחרונה. בעצם כולנו נמצאים בפני מצב שאנחנו מתעדים או מייעדים לעצמנו לעשות שינוי בחיים שלנו, ואנחנו נתקלים בהרבה מאוד חסמים בדרך. אז מה שבאנו לעשות פה היום בעצם זה למפות את המוקשים שלנו בדרך לשינוי, ולייצר סוג של מפה. והמפה הזאת תהיה מפת הדרכים שלנו בדרך אל השינוי, איך אנחנו יכולים לנטרל את החסמים, את המוקשים הללו בדרך לשינוי, שהוא יהיה שינוי אפקטיבי ובר קיימה.
לדבר על שינוי זה לדבר על פסיכולוגיה, זה לדבר על החיים שלנו, על איך הם נראים יום אחרי יום, וכמה אנחנו מצליחים להיות אלה שמעצבים את הדבר הזה במו ידינו. מבחינתי זה ממש עושה איזה חוצץ כזה בין אנשים שמחכים שהחיים שלהם ישתנו, ויום אחד איזה משהו יקרה, ופתאום יסתדר לי, והקורונה תחלוף, ואני אמצא משהו אחר, לבין אנשים שאומרים, אוקיי, יאללה, זה מה שיש כרגע. איך אני מוציאה את הכי טוב שאני יכולה מתוך המצב הזה, ולוקחת את החיים שלי בידיים שלי.
כמו תמיד הבאתי איתי המון מאמרים והמון ספרים, אז אחד הספרים המרכזיים בתחום הזה נקרא הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. אפרופו, שאול פוקס כתב אותו מאוניברסיטת אוניברסיטת בר אילן. היה ראוי לקרוא לו הפסיכולוגיה של השינוי, אבל מסתבר שהסיפור הזה שנקרא שינוי הוא קודם כל התנגדותי. ואני אצטט לך פה ממש פסקה קטנה ממה שהוא אומר. הוא אומר, בני אדם מתנגדים לכל דבר שגורם להם נזק, הפסד, כאב או מצוקה. כל שינוי כרוך במהותו בהפסד כלשהו. הפסד שנובע בראש ובראשונה מן ההתנתקות מן המצב הקיים, גם אם המצב בכללותו שלילי ולא נעים, כרוכה נטישתו בוויתור על צדדים מספקים ומהנים. וזה בדיוק מה שנדבר פה היום, למפות טריקים שבאמצעותם אנחנו יכולים לעבוד על עצמנו, לעבוד על המוח שלנו ולעבוד על המוטיבציה שלנו, כך שנוביל את עצמנו בדרך לשינוי.
אבל היום הפסיכולוגיה נתנה להתנגדות הזאת שם קצת יותר, נקרא לו, מכבד לאדם שעומד מולנו, ואנחנו קוראים לזה אמביוולנטיות, נכון? כי התנגדות זה קצת להאשים את הבן אדם ולהגיד, "איי, את לא באמת רוצה להשתנות, את מתנגדת." ואמביוולנטיות זה להגיד, "יש סיבות לא להשתנות, נכון? כל בן אדם לפני כל שינוי הוא אמביוולנטי. יש תמיד איזשהו רווח והפסד בתוך כל שינוי, ולתוך הדבר הזה אנחנו, נצלול יחד."
את יודעת, האמביוולנטיות הזאת שאת מדברת עליה, היא נטועה בעצם בשני מישורים שונים. אחד, אני אמביוולנטי, האם יש לי יכולת לפעול, האם אני מספיק מאמין בעצמי ויש לי את הכלים לפעול. האמביוולנטיות השנייה היא נטועה באי-וודאות לגבי תוצאות השינוי הצפויות. זאת אומרת, אני לא באמת יודע אם המחירים שאני אשלם עכשיו בדרך לשינוי, האם יהיה בהם רווח בעתיד. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על רווח והפסד, הרווח הזה הוא בכלל לא ודאי.
אני מנסה רגע כזה לעודד את המאזינים שלנו, לחשוב תוך כדי על שינוי אמיתי שאתם רוצים לעשות, כדי שהשיחה הזאת לא תהיה תיאורטית, אלא שבאמת תחשבו תוך כדי איך הדבר הזה מיושם בחיים שלי, ואיך אני לוקח ולוקחת את כל מה שאני שומעת כאן היום, כדי להטמיע שינוי שחשוב לי. אז תעצרו רגע, תחשבו על משהו שהולך ללוות אתכם בפרק הזה, ותאתגרו את עצמכם ליישם את זה שם. אני יכולה לשתף שאני מאוד מתעסקת בשנה האחרונה במערכות יחסים, ולמעשה לפני שנה הצבתי לעצמי מטרה שהשנה תהיה שנת היחסים. ואז הגיעה קורונה ששמה את כל הנושא של מערכות יחסים בתוך קונטקסט של בידוד חברתי, זה היה קצת בעייתי, ואני עדיין מרגישה שזאת מטרה שהיא מאוד חשובה לי לשנה. אני מרחיבה את המטרה לעוד שנה, ואני רוצה לראות איך בשנה הזאת אני גם יוצרת עוד מערכות יחסים חדשות, גם מעמיקה מערכות יחסים קיימות, מקדישה יותר זמן למערכות יחסים. אז זה משהו שאני הולכת לחשוב עליו תוך כדי הפרק הזה.
יפה, אז אם אתגרת כבר את המאזינים כן. שלנו, ואמרת להם לחשוב, אז אני מאתגר אותם עוד יותר, כן. ואומר להם, תעצרו שנייה, תביאו עת, תביאו דף, ותרשמו דברים. כי הדברים שתרשמו עכשיו על הדף, הם יעזרו לכם להתרכז טוב יותר בשעה הקרובה. אז מה שאני אבקש מכם זה לכתוב בראש הדף את אותו הנושא שאמרת, שבו אני רוצה לערוך שינוי, ולצייר תחתיו משולש. והמשולש הזה הוא המשולש שיוביל אותנו במהלך כל השיחה היום.
אז למשולש יש שלושה קודקודים, פעם שעברה שבדקתי. אז מה השלושה קודקודים שנדבר עליהם היום?
המשולש הזה באמת בנוי משלושה קודקודים. הקודקוד הראשון נקרא לו קודקוד A, הקודקוד השני, העליון, נקרא לו קודקוד B, והקודקוד השלישי, הימני, נקרא לו קודקוד C. המשולש הזה הוא בעצם מהות החוויה האנושית. A stands for affect.
רגש.
Affect, רגש, עולם הרגש שלנו. B stands for behavior, התנהגות. ו-C זה cognition, מחשבה. כל חוויה שלנו, כל דבר שאנחנו עושים, נטוע ב-ABC הזה. נגיד, אני מאוד אוהב בעלי חיים. הרגש שלי, ה-A שלי, אוהב בעלי חיים. ה-C שלי יודע שבשר זה רצח. וב-B שלי, בהתנהגות שלי, אני לא יכול להתגבר על הטעם הטעים של הבשר. אז יש לי בעצם דיסוננס, זה מה שפסטינגר קרא לו, הדיסוננס הקוגניטיבי, בין מה שאני מרגיש, למה שאני חושב, לאיך שאני מתנהג. והדרך לטפל בדיסוננס הזה, זה באמצעות שינוי של אחד מקצוות המשולש, אחד מקודקודי המשולש. לדוגמה, אני יכול להגיד לעצמי, אני נורא אוהב בעלי חיים, אבל אני לא אוהב פרות וכבשים. אני אוהב כלבים וחתולים, מי אוהב פרות וכבשים? אני יכול לשנות את הרגש שלי או את הקוגניציה שלי. לדוגמה, אני יכול לספר לעצמי שבכל מקרה כבר הרגו את התרנגולת הזאת, אז מה זה משנה אם אני אוכל אותה או מישהו אחר יאכל אותה? באופן כללי, המטרה שלנו כבני אדם זה לייצר הרמוניה, לייצר מצב של היעדר דיסוננס בין קודקודי המשולש הללו.
כשאני חושבת שכבר חשוב להדגיש ש צריך את שלושת הקודקודים במשולש, ואי אפשר להדגיש את זה מספיק פעמים, כי היום בחברה שלנו יש המון המון דגש על מודעות עצמית, על תובנה, על להבין למה, על מחשבות, על להבין מאיפה הדברים מגיעים לי, ואם אנחנו באמת רק נהיה מודעים, זה מאוד נחמד וזה מאוד ירשים אולי את הפסיכולוג שלנו, אבל זה לאו דווקא יעורר שינוי בחיים שלנו. ואחד הדברים שאנחנו רואים, אגב דיסוננס קוגניטיבי, זה שאם אנחנו בצומת הזאת, בין שינוי של מחשבה לשינוי של התנהגות, אם ניקח נגיד את הדוגמה שנתת, של אכילת בשר, אז נגיד שאני משכנעת את עצמי כבר, שאסור לי לאכול בשר, או שלא כדאי לי לאכול בשר, או שאני לא רוצה את זה. אבל אז אני הולכת ואוכלת בשר, אז יש מלחמה, נכון? ואז השאלה היא מי ינצח? האם ההתנהגות שלי תקשיב למחשבה ותגיד, סליחה, מעכשיו אני לא אוכלת יותר בשר, או שהמחשבה שלי תקשיב להתנהגות ותגיד, אכלת בשר, אז סימן שיש סיבה טובה לעשות את זה. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שההתנהגות היא יותר חזקה במלחמה הזאת. ואז להתמקד יותר מדי רק במחשבות ובתובנות ובלמה ובמה צריך ומה אני רוצה, זה מאוד נחמד, אבל בטווח הארוך אנחנו נמצא את עצמנו כל פעם מגיעים לאותה תובנה, סימון נופל, צ'ינג צ'ינג, ועדיין חוזרים על אותה התנהגות, והמחשבה עוד פעם איכשהו נשכנע את עצמנו שזה בסדר לאכול בשר, שאנחנו אוכלים רק מעט, שכולם עושים את זה, ועוד כאלה וכאלה דברים.
אני מאוד מאוד מסכים איתך, הקוגניציה באמת היא מאוד מאוד מוגבלת, כי במשך עשרות שנים בעצם סיפקנו, נגיד, למשתמשים בסמים, מידע על הסכנות שבהתמכרות, או הסברנו לבני נוער את סכנות שכרוכות במין לא בטוח וכן הלאה, ולמרות כל זה, המחקרים הם חד משמעיים, לא מספיק בתוכניות מידע כדי לשנות בצורה אפקטיבית התנהגות של אנשים. עכשיו, התבונה והרצון כנראה הם כמו שרירים, אוקיי? והשרירים הללו הם לא חזקים במיוחד, ובמקרים מסוימים הם מצליחים לעבוד, ובמקרים אחרים הם לא מסוגלים להתמודד עם הפיתוי ולשלוט בדחפים שלנו. שליטה עצמית נבנית מתוך רצף של פעולות, שהן פעולות קטנות שחוזרות על עצמן, והן מחוותות את המנגנונים הבסיסיים שלנו במוח.
אוקיי, אז יאללה, בוא נצלול לתוך המשולש.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים את המשולש. אז קודם כל, ה-A, אמרנו, A זה אפקט, רגש.
כן.
את יודעת, בעידן שבו אנחנו חיים, שלא רציונלי ולא במקרה, אז אנחנו קצת עושים פיחות לתפקיד של הרגש בחיים שלנו. אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו כאנשים רציונליים, ולשים את הדגש על הצד הרציונלי. אבל באמת, לרגש יש תפקיד מרכזי בהישרדות שלנו, וגם בחשיבה הרציונלית שלנו. הרגש הוא כמו מצפן. מה זאת אומרת הוא מצפן? אין בעצם רגש שאין בו היגיון. כן? לא סתם אנחנו מפחדים מנחש, כי נחש עלול להקיש אותנו. לא סתם אנחנו אוהבים את אמא, כי אמא היא מזינה ומגנה. וגם אין היגיון שאין לו רגש. אתה לא יכול לחשוב בצורה הגיונית אם אתה לא מרגיש משהו כלפי אחד. אז קודם כל בואו ניתן את הכבוד הראוי לדבר הזה שנקרא רגש, כי לרגש יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בדרך שלנו לשינוי.
אני חושבת שברגשות אנשים מחזיקים בכל מיני תפיסות. יש אנשים שחושבים שכדי להשתנות הם חייבים להרגיש ממש ממש חרה, סליחה על המילה. כלומר, עד שהם לא סובלים מספיק, אז הם לא השתנו. ויש אנשים שאומרים, אני משתנה מתוך שמחה, מתוך תקווה, מתוך מוטיבציה, ואני חושבת שזה תפיסה שאנחנו רואים אותה הרבה פעמים מתנגשת. האם מה שיגרום לי לקום מוקדם יותר בבוקר? זה שאני כבר ממש מיואשת מעצמי, ניסיתי מיליון פעם, אני מאחרת למיליון מקומות, אני לא מתקבלת לעבודות, והחיים שלי נדפקו מהדבר הזה? או שהאם מה שיגרום לי לקום מוקדם יותר בבוקר? זה שאני אומרת, איזה מגניב זה לקום מוקדם, לראות את הציפורים, להיות על הכביש לפני הפקקים, כלומר איזושהי מוטיבציה שהיא מוטיבציה הרבה יותר חיובית ונעימה לדבר הזה.
אז זה מעניין, כי באמת הדבר הזה שנקרא שינוי, אנחנו יודעים שהצורך בשינוי ובחידוש באופן כללי, זה אחד המניעים להרחבת הדעת, להתקדם בחיים, לפתח, להמציא דברים, לקדם קדמה פסיכולוגית, הרפתקנות, כולה נטועה בסופו של דבר בצורך לשינוי. אבל אנחנו גם יודעים שהדחף לשנות חזק בעיקר כשהמציאות מסיבה לאדם סבל ומצוקה. זאת אומרת, העניין הזה של סבל, ולא סתם בבודהיזם, הסבל הזה חוזר כחוט השני, תמיד בשיחות, ואתה תמיד כשאתה שומע שיעורים בבודהיזם, אתה שואל את עצמך, מה העניין של הסבל הזה? בסוף באנו לעשות כיף.
כן.
הסבל הוא כנראה הסטארטר, הוא כנראה הדרך שלנו בדרך אל הכיף. פעם ששאלת אותי מה שלומך, פעם הייתי אומר, יהיה עוד הרבה יותר גרוע לפני שיהיה הרבה יותר טוב. את יודעת, אחד המודלים המרכזיים שמנתחים למה אנשים עושים שינוי, הוא מודל שנקרא מודל הכוח או הכפייה. שעל פי המודל הזה, ההתנהגות שלנו משתנה כתוצאה מכפייה או מכוח שמופעל על הפרט. והכוח הזה הוא חזק ממנו, הוא חזק מכל אותם מעכבים בדרך לשינוי. זאת אומרת, רק שאני חייב, הכיווניות של הרגש, הרגש השלילי, הוא בעצם הסטארטר של המנוע. הוא מה שיגרום לרכב שלנו להתחיל לנוע לכיוון השינוי. אבל סטארטר כמו סטארטר, אתה לא יכול לשבת כל היום על הסטארטר ולהניע את האוטו, כי זה יגמור לך את המנוע. באיזשהו שלב אתה צריך לעזוב את הסטארטר ולעבור לדוושת הגז. וכאן יש טריק. הרגש אמור להתהפך. אם הרגש השלילי, הסבל, הוא הסטארטר של המנוע, הרגש החיובי, וכשאני מדבר על רגשות חיוביים, אני מדבר על תקווה, על חיוניות, על התרגשות, השראה, שמחה, הרגשות הללו הם הדלק, הם דוושת הגז של הרכב שלי בדרך לשינוי. זאת אומרת, אני אמור לעשות סוג של היפוך.
פרופסור ברברה פרידריקסון היא חוקרת זוכת פרסים בתחום. יש תיאוריה שנקראת תיאוריית הבנייה והתרחבות, ושם היא מדברת על מהו התפקיד של רגשות חיוביים. ואולי נתחיל ממהו התפקיד של רגשות שליליים, כי בעצם התפקיד של רגשות שליליים אבולוציונית הוא מאוד ברור. פחד מגן עליי מפני איזושהי סכנה, כעס מגן עליי מאיזשהו חוסר צדק, עצב עוזר לי להתמודד עם אובדן, נכון? יש לדברים האלה תפקידים ברורים, ומה שזה עושה לי כשאני מרגישה רגשות שליליים, זה גורם לי לסגנון חשיבה שהוא מאוד ממוקד, נכון? אם יש עכשיו מישהו שבא, לא יודעת, לאיים עליי עם סכין, אני סופר ממוקדת באיפה הוא נמצא, איפה אני נמצאת, איך אני יכולה לברוח, אני כמו איזה קרן לייזר על הדבר הזה. ואז השאלה היא, מה התפקיד של רגשות חיוביים בסיפור הזה? כי זה לא רק פן, נכון? האבולוציה לא עשתה לנו את זה כדי שיהיה לנו כיף בחיים, זה לא סיבה מספיק טובה. התפקיד שלהם הוא להתרחב, הוא לגדול. תקווה מגדילה את הניסיונות שלנו, נגיד לצורך העניין. יצירתיות מגדילה את היכולות שלנו בעולם, אהבה מגדילה את השבט שלנו, נכון? כלומר, זה מרחיב ומגדיל את היכולות החברתיות, אינטלקטואליות שלנו. ואז אנחנו חוזרים לנושא של שינוי, ואנחנו אומרים, אוקיי, אולי בשביל להבין מה אני רוצה לשנות. אני צריכה להרגיש רע לגבי זה, אני צריכה להיות ממוקדת ולהגיד את הדבר הזה, אני רוצה לסלק מהחיים שלי. אבל ברגע שסילקתי, שאני מבינה את המטרה, אני צריכה לחשוב רחב, אני צריכה יצירתי, אני צריכה הרבה ניסיונות, אני צריכה כוח, אני צריכה אנשים שאני מגייסת לשינוי הזה, וזה נורא קשה לעשות את זה רק עם תודעה של לסלק משהו. אני חושבת ממש על אנשים שפגשתי, שכל השיטה שלהם הייתה שיטת לסנוע את עצמי. כמה שאני אסנה את עצמי יותר, ואני אגיד לעצמי שאני יותר גרועה ויותר מטומטמת ויותר שמנה ויותר מכוערת ויותר גרועה וששונאים אותי ובלה בלה בלה בלה, אז יהיה לי רצון להשתנות. רק ככה זה עובד אצלי. ואז מסתכלים במבחן הזמן, גם בקליניקה אבל גם במחקר, ורואים שהי, זה לא עובד. זה לא מוטיבציה מספיק טובה בשביל להשתנות, כי אני צריכה להרגיש טוב בשביל לקום בבוקר ולצאת לריצה. מי מסוגל בדיכאון ללכת ולצאת לריצה, נכון? אם אני רק חושבת כמה אני גרועה, אז יאללה, מה זה משנה כבר? אז אני אשאר במיטה שלי ואשן עוד קצת, או אני לא אחפש משהו חדש. אני חייבת את הדלק החיובי הזה, אז אני ממש שמחה שדיברת על הגם וגם הזה, כי זה באמת לא או זה או זה, אלא זה קודם זה, משהו צריך להפריע לנו מספיק, כדי שנרצה לשנות אותו, ואם הוא לא מפריע לנו מספיק, אז אנחנו לא נעשה כלום, נכון? לי יש מלא דברים שאני יכולה להגיד, היי, זה יהיה nice to have, אם אני אעשה יותר מזה ומזה, אם אני אסדר יותר את הבית שלי, אצלי זה הקלאסי, לסדר את הבית, אבל תכלס, זה לא מספיק מפריע לי. כלומר, זה לא משהו שאני אומרת, קריטי לי בחיים, זה nice to have, אז זה לא קורה. אבל ברגע ש החלטתי שאני רוצה משהו, אז אני צריכה את התחושה הטובה, את הפרגון, את ההצלחה, את העיניים הטובות. אז בואו ננסה רגע להוריד את זה לשטח. אם אני עכשיו באיזשהו תהליך של שינוי, אני רוצה לרדת על עצמי פחות, אוקיי? מישהי כתבה את זה בקבוצה, אני רוצה להתייחס לעצמי יותר יפה, פחות לבקר את עצמי. מה זה אומר לתת לעצמי חיזוק חיובי?
חיזוק חיובי זה קודם כל להתענג על התוצאות. זה לנהל לעצמך יומן של הצלחות קטנות. ועל הצלחות הללו, תרים כוסית מדי פעם. תיקח לעצמך חתיכת שוקולד מדי פעם, תיתן לעצמך חיזוקים חיוביים בדרך. אז זה הדבר הראשון, לנהל בעצם יומן הצלחות, לחגוג אותם ולהתענג עליהם.
זה ממש תהליך של הוקרה, של savoring, נכון? נכון. יש חוקרת בשם סוניה לובומירסקי, שהיא גם אחת החוקרות המובילות בתחום של הפסיכולוגיה החיובית, שמדברת על שיטות שונות לסייבורינג, לאיך אפשר להוקיר משהו, שזה רגע לתת לו את המקום. ואני יכולה להעיד על עצמי כמה זה קשה לעשות את זה. כשיש באמת הצלחה, כשיש משהו טוב, זה הכי קל להגיד, לא, זה לא בטחותי, זה סתם קרה, זה היה במקרה, זה רק פעם אחת, לא משנה, הדבר הבא, נכון? אנחנו פשוט עפים על זה בשנייה. ולקחת את הזמן הזה ורגע להגיד, שנייה, קרה כאן משהו שהצלחתי, שהתגברתי, שאני כבר שלושה ימים ברציפות עומדת במה שהבטחתי, זה קשה לעשות את זה, ויש כל מיני דרכים, אפשר או לכתוב, כמו שאתה אומר, שזה פשוט רגע להיות בנוכחות לפרטים עצמם, אפשר to replay, לעשות שחזור בזיכרון, ולהגיד, אוקיי, ככה זה היה נראה, זה מה שעשיתי, ככה הרגשתי, ממש לחזור על זה כמו איזה סרט שאני עושה לו פליי.
רומיניישן, מה שאנחנו קוראים.
כן, אבל בקטע טוב.
נכון.
ואפשר ליצור איזושהי מזכרת הדבר הזה, נכון? אני יכולה לעשות ציור, תמונה, ציטוט, אני יכולה לספר על זה לאנשים אחרים, כלומר, כל דבר שגורם לי רגע לקחת את האירוע הזה, וכמו למתוח אותו בזמן ובתשומת לב שלי, זה משהו שיעזור לי להוקיר את זה וליהנות מזה יותר.
אז הזכרת לספר את זה, לספר לאחרים, ללמידה חברתית יש תפקיד מאוד מרכזי, בתהליכים של self-affiliation, של אישוש עצמי, מצבים שאנחנו רוצים להוביל שינוי. ולסביבה החברתית שלנו יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בהקשר הזה, ולספר לאנשים אחרים ולקבל מהם פידבק חיובי. אני רוצה לחזור שנייה לסטארטר, כי אני חושב שהוא מרכזי מאוד. הרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים בצד החיובי של הפסיכולוגיה החיובית, שאנחנו שוכחים שלצד השלילי של הרגשות שלנו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בדרך אל השינוי. תראי, אחד המודלים המרכזיים של שלבי השינוי, זה מודל שבכלל לקוח משלבי האבל. אותו מודל ידוע של קובלר ורוס, שמדבר בעצם על חמישה שלבים. עכשיו, חמשת השלבים הללו הם בדיוק השלבים של השינוי. קובלר ורוס אומרת שבעצם השלב הראשון הוא שלב של הכחשה. חווינו את זה כולנו סביב העניין של הקורונה. כן? אני לא באמת צריך לעשות שינוי, כי העולם יחזור להיות משהו היה.
כן, ועוד גרסאות יותר מתקדמות של זה, של אין באמת קורונה, ו...
נכון.
חור.
נכון. השלב השני הוא התמרמרות, או רוגז, או anger, שבו אני כועס, אני כועס על העולם, למה הכניס אותי לסגר? השלב השלישי זה התמקחות, bargaining. אולי אני אצא רק מדי פעם. אני מנסה לייצר התמקחות עם התהליך של השינוי, זה בעצם התמקחות עם עצמי, אז אני נכנס למצב של depression, מצב של צער עמוק ועצבות עמוקה, על זה שאני חייב לבצע את השינוי, ובסוף מגיע שלב ההשלמה. והשלב ההשלמה הוא המקום, האקספטנס הוא המקום שבו אני בעצם מייצר תוכנית עבודה בדרך לשינוי. אז
זה הקבלה ממש יפה, ההקבלה בין האבל לשינוי.
אפרופו, זה לא הקבלה שאני עשיתי, זה הקבלה שמופיעה בספרות, וההקבלה הזאת היא נורא נורא נכונה, כי בעצם כל תהליך שינוי, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא בסופו של דבר תהליך של אבל. כי בסופו של דבר שינוי זה לקבור את מי שהייתי ולהיוולד מחדש. אלא אני החדש הזה. והתהליך הזה הוא דורש היפרדות. וההיפרדות הזו לפעמים היא קשה עלינו.
אני חושבת שזה גם מאוד חשוב רגע לתת את הלגיטימציה, ולהגיד ששינוי זה באמת מפחיד, ואנחנו רואים את זה ממש ברמה הנוירולוגית, שמחשבות על שינוי, התכוננות לשינוי, זה מפעיל את האמיגדלה הנחמדה שלנו, שאחראית בין היתר על הפחד, ואנחנו באמת פוחדים למול שינוי, זה לא סתם אמרה, ואני חושבת שיש כלי נחמד שאפשר להשתמש בו בהקשר הזה, שזה כלי של טים פריס, שנקרא Fear Setting. אתה מכיר את זה?
לא.
זה בעצם הוא עושה הקבלה בין Goal Setting ל-Fear Setting. אז הוא אומר, אנחנו כל כך רגילים להציב מטרות, כלומר לחשוב על זה במונחים של מה אני אשיג, מתי ואיך ו... כל הסיפור של מטרות, אבל אנחנו לא מספיק מתכוננים לפחדים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את אותו הדבר. אז הוא אומר, בוא נחשוב על מה הדברים הנוראים שאנחנו מדמיינים שיקרו אם נעשה שינוי. Okay, ולכל אחד יש משהו כזה. אם אני עכשיו אעשה שינוי, נגיד אני אשפר המון המון מערכות יחסים, איזה דברים נוראים יכולים לקרות? אולי לא יישאר לי זמן לעבודה שלי, נכון? אולי אני אגלה שאנשים לא רוצים להיפגש איתי כמו שאני רוצה להיפגש איתם. אולי אני לא אצליח, נכון? אולי אני אעשה את כל המאמץ הזה וזה לא יקרה. כל מיני דברים. אולי אני אחשוף את עצמי בצורה שאחרי זה אנשים ישתמשו בזה נגדי וקרה לי נזק מאוד גדול. בקיצור, מה הדברים הנוראים שיקרו? ואז אני שואלת את עצמי, איך אפשר למנוע מהדברים הנוראים האלה להתרחש. כלומר, אני ממש נערכת להתמודדות עם הפחד, כמו שהייתי נערכת להתמודדות עם מטרה, ואם הדבר הזה יתרחש, איך אני אוכל להתמודד או לתקן את הנזק. והדבר הזה עוזר לי שנייה לקחת איזו קטסטרופה גדולה שאני רואה בשינוי, ולפרוץ אותה לדברים קונקרטיים שאני מנסה עד כמה שאני יכולה להתמודד איתם.
זה מקסים שאת מדברת בהקשר של, של הרגש הזה שנקרא מפחיד, כי באמת הנקודה הבאה והאחרונה שאנחנו הולכים לדבר עליה בהקשר של ה-A, של האפקט, של הרגש שלנו, זה בדיוק זו התובנה. שינוי הוא בסופו של דבר תהליך מפחיד. מנגנון לביסות רגשי שהוא מאוד יעיל בפני פחד, זה מנגנון שנקרא הסחה, הסחת הדעת. אני פשוט לא מסתכל על הדבר המפחיד. אוקיי? זו הסיבה שכשאנחנו צופים בסרט מפחיד, נכון? איזה פרדי קרוגר כזה, אז אנחנו עוצמים את העיניים בקטעים המפחידים, או סותמים את האוזניים בקטעים המפחידים. אז איך עושים הסחת דעת מפני הפחד בשינוי? אנחנו צריכים להתבונן על התוצאות שצפויות, לא על התהליך עצמו. וואו, כמה זה מפחיד. וגם את התהליך עצמו, אנחנו צריכים לפרק ליעדים מאוד מאוד קטנים, לצעדים מאוד מאוד קטנים. זה לא שאני עכשיו נכנס לחדר הכושר והופך להיות ארנולד שוורצנגר. הנה, עשיתי צעד קטן, הנה אני רץ, במקום 20 דקות אני רץ 22 דקות, אבל בסופו של דבר אני צריך להתבונן לא על וואו, כמה מפחיד אותי לעלות על הליפטיקל מחר בבוקר, אלא מה היעד שלי. עוד דבר, זה שיעדים לא ריאליים מגבירים פחד. בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות לעצמנו סולם יעדים שהם יהיו ריאליים מאוד, וככל שהם יהיו קטנים יותר וריאליים יותר, ככה בסופו של דבר הפחד יקטן. יתר על כן, היעדר ידע מגביר פחד. העובדה שאני לא יודע לקראת מה אני הולך, אם אני אלמד טוב 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 על כל אחת משרירי האנטומיה, או אני אלמד על התרגילים עצמם, או אני אסתכל על אנשים אחרים מתאמנים ביוטיוב, בחדר הכושר, ואיך בדיוק הם עושים את התרגילים, עצם זה שאני אדע משהו, מנגנון אחר לגמרי, שנקרא אינטלקטואליזציה, זאת אומרת, היכולת שלנו ללמוד מידע, וזה מנגנון הגנה יעיל מאוד בפני הפחד. כמו שאמרנו מקודם, למפות את ההצלחות ולחגוג אותן. זה הסיפור הגדול. זה מה שיפחית את הפחד מפני הצעד הבא שלנו.
מעולה. אז נסכם את כל ה-A שלנו, או את הפיל שלנו בסיפור הזה. אמרנו שקודם כל, אין מה לעשות, הרגש הוא חלק מהתמונה, והמורכבות היפה זה שיש פה תפקיד גם לרגשות השליליים וגם לרגשות החיוביים. אנחנו צריכים להרגיש קצת רע באיזושהי מידה כדי לרצות לעשות שינוי, זה הסטארטר שלנו, אבל אז אנחנו רוצים להזרים רגשות חיוביים לתוך הדבר הזה, בשביל שתהיה לנו מוטיבציה לפעול ולעשות את כל מה שצריך לעשות. נתנו כמה כלים לאיך עושים את זה, דיברנו על להעצים את ההצלחות, לדבר עליהם, לחלוק אותם, לזכר בהם, לכתוב עליהם, כל מה שאפשר כדי שהטוב שבסיפור הזה יהיה לנגד עינינו. דיברנו על לזכור את המטרה שאנחנו מגיעים אליה בסוף, ואיך היא תשפיע לטובה על החיים שלנו. דיברנו על לתת חיזוקים חיוביים ושהדבר הזה הוא יותר יעיל, ודיברנו על לתת מקום אמיתי לאמביוולנטיות שלנו למול שינוי, להגיד איך זה יעזור לי, איך זה גם יקשה עליי, ואיך התהליך הזה הוא לא פשוט. וברגע שאנחנו נותנים מקום גם לזה וגם לזה, יותר קל למצוא את המוטיבציה הספציפית לנו.
להודות על הטוב כשם שאנחנו מודדים על הרע, ומהבחינה הזאת, אם נצליח לאזן בין שניהם ולאהוב את שניהם, כי לשניהם יש תפקיד מרכזי בדרך שלנו לשינוי.
מדהים. אז אנחנו עוברים להתנהגות, ואני רוצה לפתוח בציטוט של לאו בוסקליה, שהוא משורר וכותב מהספר שלו, לאהוב זה את זה. והוא אומר, כשאתה שוקל את התנהגותך, ייתכן שכדאי לשאול את עצמך, אילו גרתי עם עצמי, האם הייתי רוצה להישאר בסביבה? לעתים קרובות מדי, איננו לוקחים את הזמן לבחון את התנהגותנו מנקודת המבט של אלו הקרובים אלינו. אני אוהבת את הציטוט הזה כי הוא רגע מזכיר לנו להסתכל על עצמנו מבחוץ. פתאום ההתנהגות שלנו הופכת להיות הרבה יותר ברורה, כשאנחנו כמו איזה זבוב על הקיר שמסתכל על עצמנו. איך אני קמה בבוקר? מה אני עושה? איך אני מדברת עם אנשים אחרים? מה אני מכניסה לתוך הגוף שלי? מה אני אומרת לעצמי בתוך הראש? נכון, אם אני כל הזמן בביקורת עצמית, זה גם סוג של התנהגות. ובעיניי זה דרך טובה לשאול את עצמי, רגע, מה הזבוב על הקיר רואה בהתנהגות שלי?
ב-ABC הזה, לחלק של ה-B יש את התפקיד הכי מדהים בכל הסיפור הזה. משהו באופן שבו אנחנו עושים, משפיע על איך אנחנו חושבים ואיך אנחנו מרגישים. אני חושב שאחד התיאורטיקנים הגדולים בתחום הזה הוא בם.
בדיוק באתי להגיד אותו, איזה טלפתיה, כן, סליחה. כן,
בם עם self-perception theory, כן. שאומר בעצם כשאנחנו לא באמת יודעים איך אנחנו מרגישים או מה אנחנו חושבים על הדבר עצמו, אנחנו מתבוננים על ההתנהגות שלנו מבחוץ ואומרים, וואו, אם אני הולך כל יום לחדר כושר, כנראה שאני ממש אוהב את זה.
כנראה
שאני כזה.
כן.
כן, אמרנו מקודם, fake it until you make it, יש הרצאה נורא יפה בטד שנקרא fake it until you become it, כן? שבסוף ההרגלים הללו הם בסופו של דבר אלה שהופכים להיות מי שאנחנו. אז לבי, להתנהגות שלנו, יש תפקיד מרכזי בדרך לשינוי, ואנחנו קצת נוטים לשכוח את הדבר הזה. אם נעשה הרבה פעמים את אותו הדבר, נהפוך להיות הדבר שאנחנו רוצים להיות.
כן, אני חושבת שלפעמים יש לאנשים איזושהי התנגדות לדבר הזה, כי הם אומרים, זה לא אמיתי. אם אני עכשיו רוצה לעשות שינוי, ואני מתחילה להיות באופן מכוון יותר נחמדה לאנשים ממה שאני כנראה באמת, אז אני אומרת, זה מזויף, זה לא אותנטי. ואז אחת השאלות היא, אז מה? כאילו, הרבה דברים שאנחנו לומדים לעשות הם לא טבעיים, נכון? כשלמדנו להתגלח בפעם הראשונה, זה לא היה טבעי. וכשלמדנו, לא יודעת, לבעוט בכדור בפעם הראשונה, זה לא היה טבעי. אז השאלה הזאת של הטבעיות היא משהו שהייתי שמה רגע בסימן שאלה, כשאנחנו לומדים התנהגות חדשה, במיוחד אם זה בא מתוך מוטיבציה פנימית.
וכאן אני רוצה לדבר שנייה על אחד הדברים המרכזיים בדרך לשינוי, שהם מבחינתי אחת המכשלות הגדולות בדרך של אנשים לשינוי. תראי, עיצוב הסביבה החיצונית, זה בעצם הסיפור הגדול בדרך לשינוי. ואנחנו יודעים שאפשר לעצב את הסביבה החיצונית שלנו בצורה כזאת שהיא מקדמת שינוי. הרבה אנשים, נגיד, רוצים לעשות שינוי בהרגלי התזונה שלהם. אז הם במשך שלושה ימים אוכלים תפוחים וגזרים, וביום הרביעי הם נשברים, אוכלים תבליית שוקולד, וחוזרים לתפוחים וגזרים לעוד יומיים, שלושה, אבל בזה זה נגמר. אחרי שבועיים הם כבר חוזרים חזרה אל הבורקסים ואל הפיצות, ואז הם מספרים לעצמם מה, הם אומרים לעצמם, אוי, אני כזה עלוב. אבל באמת, באמת אנחנו יודעים שאנשים שמתמידים בהרגלי תזונה נבונים, זה פשוט אנשים שיש להם קערת פירות על השולחן במקום שוקולד בארון. אנשים שמתמידים לעשות ספורט, זה אנשים שגרים קרוב יותר למרכז הספורט. אוקיי? אנשים שגרים בקרבת מועדון הספורט, הם אנשים שנוטים לבקר בחדר הכושר ובבריכה, יותר מאשר אנשים שזה דורש נסיעה באוטו או מרחק גדול יותר. זאת אומרת, משהו בסביבה החיצונית שלנו, הוא בסופו של דבר מה שמקבע את השינויים, בצורה כזאת שהם יהפכו להיות חלק מאיתנו, ואנחנו נהפוך להיות חלק מהם. אין טעם לספר לעצמנו שאני לוזר, כי הדבר הזה בסופו של דבר הוא לא נכון. קח סלסלת פירות, שים על השולחן. כשאתה מתכנן את נתיב הנסיעה שלך, תנסה שנתיבי הנסיעה שלך יהיו ליד מרכז הספורט. ברכב שלי יש כל הזמן מגבת ונעלי ספורט ואת כל הציוד בריכה שלי. זה לא משנה לאן אני נוסע, אני יכול לעבור בבריכה בכל שלב במהלך היום. הדבר הזה הוא כאילו אינסטרומנטלי לגמרי, הוא נטוע בבי הזה, בבייבר, אבל בסופו של דבר הוא מחולל השינוי האמיתי.
אני חושבת שוב על המטאפורה של הפיל והרוכב, ומה שדיברת עליו עכשיו זה בעצם הדרך. אנחנו יכולים ללכת בדרך שהיא מלאת קשיים, יש פתאום בור, פתאום גדר, פתאום גשם. באותה דוגמה שהבאת של האוכל, אם אני רעבה עכשיו ואין לי שום דבר איתי, אז אני אעצור ויקנה קורסון, כי זה הדבר הראשון שעומד מולי בדרך, נכון? זה המכשול שיש לי, רעב, שאני צריכה הרגע לספק אותו. אבל אם אני מפנה את המכשולים, אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שיש שם רעב, אני מכינה שם משהו מראש, אני, כמו שאמרת, שמה נעליים בתיק, אז הדרך הרבה יותר קל לי לצעוד בה. ואני חושבת אז ממש על דוגמאות הכי הכי יומיומיות. אני התחלתי לא מזמן לקחת ויטמין D, מלא זמן שכחתי לקחת אותו, ואז שמתי אותו ליד המלח במטבח שלי. ומאז אני לוקחת ויטמין D כל יום, ואני עדיין אותו יצור שכחן, ואני לא חושבת על זה כל היום, ואני לא מפעילה משמעת עצמית, אלא נטו, זה מול הפרצוף שלי, כשאני שמה מלא מלא מלח באוכל שלי, אני רואה אותו שם, ואני זוכרת לקחת את השתי טיפות או שלוש טיפות האלה.
אז מה שאת אומרת על הויטמין D, זה בדיוק מודל שנקרא Fog Behavior Model. בי-ג'יי פוג הוא החוקר, והוא אומר דבר נורא מעניין על הדבר הזה שנקרא שינוי. הוא אומר בעצם שינוי נטוע בשלושה פרמטרים מרכזיים. הדבר הראשון שחייב להיות לך בדרך לשינוי על פי Fog Behavior Model, ושימי לב שהמודל נקרא Behavior Model, הוא מודל התנהגותי בסופו של דבר, הוא לא מודל קוגניטיבי והוא לא מודל רגשי, אז הוא אומר הדבר הראשון שצריך להיות לך זה מוטיבציה, motivation. הדבר השני שהוא אומר, זה אחרי מוטיבציה צריך להיות לך ability, יכולת לעשות את השינוי. והדבר השלישי שהוא אומר, זה טריגרס. כל כך פשוט. להזכיר לעצמך, לקחת ויטמין D, לשים אותו ליד המלח. לספר לעצמך כל הזמן ולתת לעצמך רמזי יחזור בדרך שיזכירו לך את המוטיבציה הראשונית. הטריגרים הללו, אומר פוג, יש להם תפקיד מרכזי בלהחזיר אותנו אל בסיס המוטיבציה. ואז כשיש לנו את היכולת, בלאו הכי אנחנו כל הזמן בלופ.
אז זה אותו בי-ג'יי פוג שהוא גם מדבר על מיקרו-הרגלים, נכון? הוא אומר, אל תגידו הרגלים, תגידו מיקרו-קטן, קטן, 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 תחשבו מה המטרה שלכם, כלומר, מה ההתנהגות הרצויה מבחינתכם, ותנסו למפות את זה להרגלים הכי קטנים שיסללו את תחילת הדרך. נגיד, אני רוצה להתחיל להגיע מוקדם יותר למקומות, אז מה הדבר הכי קטן שאני יכולה לעשות בשביל זה? אני יכולה לשים שעון מעורר לדקה אחת קודם, אני יכולה כבר יום לפני לשים משהו באוטו שלוקח לי זמן להרגל, אבל באמת קטן, 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 ואת הדבר הזה אני כמובן, כמו שאתה אומר, מצמדת לאיזשהו טריגר מאוד מאוד ברור, שזה החיבור בין הפעולה החדשה למשהו שכבר קיים אצלי. נכון. ואז אנחנו הופכים את ההתנהגות הזאת מאיזה משהו גדול, מפחיד, רחוק, למשהו שאנחנו אומרים, היי, מה אכפת לי? מה אכפת לי לשים את הנעליים באוטו? זה מיקרו הרגל, נכון? עוד לא עשית כלום, רק הנעליים באוטו, אבל כבר יש יותר סיכוי שזה יקרה אחר כך שתלך ותעשה את הספורט הזה.
נכון.
ולפעמים אנחנו צריכים גם בהתנהגות שלנו להתכונן מראש לדברים שיכולים להפיל אותנו, לחסמים שלנו, נכון?
נכון. אחד הטריקים ההתנהגותיים בדרך לשינוי, זה בעצם כמו בקונג פו, זה לקחת את הכוח של היריב, שהוא תוקף אותך, ולהשתמש בו על מנת להכריע אותו. זאת אומרת, לקחת את האנרגיה שלו, כמעט בלי השקעת אנרגיה, זה עניין טכני לגמרי, שאתה לוקח את האנרגיה של היריב, ואתה מסובב את האנרגיה שלו כנגדו.
איך?
כל מיני טריקים כאלה של קונג פו, את יודעת, אני לא קונג פו, אני יותר פנדה מאשר קונג פו.
זה מה שנקרא, אחרי הפרק, תומר ואני בסשן קונג פו למתחילים, מה שנקרא, בעמוד האינסטגרם או משהו.
אני רק יודע ברמה הקוגניטיבית לגבי קונג פו, אני לא התנסיתי בדבר הזה מעולם, אבל אני יודע שבקונג פו יש בדיוק את המנגנון הזה, של לקחת את האנרגיה של האחר, לסובב אותה ככה שבעצם זה יפגע בו. והדבר הזה בעצם, שאנחנו לוקחים מנגנונים שמעכבים או חוסמים את הדרך שלנו לשינוי, הם אמורים לסייע לנו בתהליך השינוי. אחד המנגנונים הפסיכולוגיים שעוצרים את רובנו בדרך לשינוי, זה מנגנון פסיכולוגי שנקרא סנק קוסט. סנק, שקיעה, קוסט מחיר. זה אדם שיושב על הרולטה ומפסיד $50, ומוציא עוד $50 מהכיס ושם עוד $50 על הרולטה, ואז חבר שלו בא ואומר, כבר הפסדת $100, בוא איתי, בוא, תעזוב את הרולטה, הוא אומר, מה השתגעת? עכשיו שהפסדתי $100, עכשיו אני אקום מהרולטה, מה פתאום? הוא מוציא עוד $50 ומפסיד גם אותם. זאת אומרת, מה שהפסדנו כבר, מה שהשקענו בזמן, באנרגיה, במחשבה, ברגש, בכסף, מונע מאיתנו לחולל את השינוי בחיים שלנו. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, כל שינוי הוא סוג של מוות קטן למי שהיינו, והיוולדות מחדש של האני החדש שלי. והדבר הזה מונע מאיתנו לקום מהרולטה. אם אני מבין שזה מה שמונע ממני לעשות את השינוי, אני אמור להשתמש במנגנון הזה של סנק קוסט בצורה כזאת שהוא ישרת את הדרך שלי לשינוי. דוגמה מאוד מוחשית מהדבר הזה, זה אנשים שמנסים להפסיק לעשן. מה מונע מהם להפסיק לעשן? יש להם חפיסת סיגריות בכיס. אז הם אומרים, שתגמר החפיסת סיגריות, אז אני אפסיק לעשן. נו, מסתיימת חפיסת הסיגריות מוצאי השבת, והם חייבים סיגריה, אז הם רצים לקיוסק וקונים סיגריה, חפיסה חדשה. ועכשיו הם מחכים לחפיסה הזו שתסתיים. הדרך הטובה ביותר לנצל את המנגנון הזה, זה ללכת למכולת, לקנות חפיסת סיגריות, לעמוד מעל הפח, לקחת מספריים ולהתחיל לגזור את הסיגריות אחת-אחת. ברגע שגזרת 20 סיגריות שיש בחפיסה, אין שום היגיון ללכת שוב פעם למכולת ולקנות חפיסת סיגריות חדשה. תשתמש במנגנון הזה של סנק קוסט, תשתמש במנגנון של ההפסד הזה, כדי להוביל שינוי שאתה רוצה להוביל בחיים שלך.
אני חושבת גם בהקשר של התנהגות, שהרי דיברנו קודם על פחד, וגם בהתנהגות אנחנו רוצים להתייחס לפחד הזה. ואחד, נקרא לזה מצפנים, שאני הרבה פעמים שואלת את עצמי, זה האם פעולה שאני עושה עכשיו מפחידה אותי? ואם כן, אז יש סיכוי טוב שאני עושה משהו נכון. ושבמקום לראות בפחד סימן לעצרי, תפסיקי, את לא יכולה להתמודד עם זה, לכי למקום אחר, אני רואה בזה סימן ל... את מאתגרת את עצמך עכשיו על משהו שאת רוצה לעבוד עליו, שהוא חדש לך, שהוא מפחיד לך, והפחד הזה הוא סימן לאיזושהי התקדמות בתוך הדבר הזה. ואם אני לוקחת את זה רגע למקומות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זה בדיוק מה שעושים, נכון? אומרים, יש משהו שמפחיד את הבן אדם, זה יכול להיות יחסים בחברה, זה יכול להיות מעליות, זה יכול להיות ג'וקים, זה יכול להיות מבחן, ואנחנו נחשפים לדבר הזה. עכשיו, זה טיפול פרדוקסלי לגמרי, כי זה אומר... אתה מפחד, אז בוא תפחד. כלומר, במקום לראות בפחד מנוע להפסקה והימנעות, בוא תראה בפחד סימן להצלחה, וכמה שאתה מפחד יותר, אתה בעצם יותר מתקדם. ואז הבן אדם נחשף לג'וק הזה, למבחן הזה, לחברה הזאת, ואנחנו עולים עוד ועוד 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 בהיררכיה הזאת, ואצל אנשים למשל עם חרדה חברתית. אנחנו הולכים מעבר לנורמה. אנחנו הולכים ומביכים את עצמנו בכוונה בציבור, מדברים כמו מפגרים, מתחילים עם אנשים בצורה מביכה, עושים שטויות בציבור כדי בעצם להוכיח לעצמי שהי, הנה אני בתוך הפחד, בתוך הקטסטרופה שדמיינתי, ואני שורדת. אני יכולה להתמודד עם הדבר הזה.
זה משל האופניים הידוע. את יודעת שאם אתה קשה לך וקשה לך לדווס, סימן שאתה בעלייה. זה אומר שאתה בדרך למעלה. אבל אם קל לך והכל הולך חלק, סימן שאתה בדרך למטה.
אז בואו נסכם רגע את הבי שלנו. אז אמרנו שקודם כל המרכיב ההתנהגותי הוא המרכיב הכי חזק בסיפור הזה, ושאסור להתעלם ממנו. דיברנו על זה שהמוח שלנו לומד עלינו דרך ההתנהגות שלנו, שאנחנו צופים בעצמנו ומסיקים על עצמנו מסקנות, ולכן זו סיבה טובה לחפש התנהגויות שיקדמו אותנו אל עבר השינוי, גם אם הן מרגישות לנו בהתחלה טיפה מזויפות, לא אנחנו, אנחנו לא מכירים, בואו ננסה לפעול בתוך הדבר הזה ונראה לאן זה לוקח אותנו. דיברנו על זה שכדאי לעצב את הסביבה שלנו, כדי שיהיה לנו יותר קל פשוט לעשות את ההתנהגויות שאנחנו רוצים לעשות.
שבעצם מה שמונע מאיתנו לעשות את השינוי, זה המחירים שכבר שילמנו על הדרך הקודמת שלנו. זאת אומרת, כבר בניתי בית, מה יש לי עכשיו לפרק אותו? שמתי את $50 על הרולטה, מה יש לי עניין עכשיו לקום?
כן, ואז הטריק שהצעת זה בעצם בוא נפרק. בוא נפרק כדי שהפירוק כבר לא יהיה שיקול.
בדיוק. בוא נפרק בדרך אל השינוי.
כן.
בדיוק.
כלומר, אם כבר גנזתי 50 סיגריות, ואני באמת רוצה עכשיו לקנות עוד קופסה, אז אולי אני באמת רוצה להמשיך לעשן.
בדיוק.
דיברנו על להתמודד עם הפחד ולעשות דברים שמפחידים אותנו בצורה הדרגתית.
בסוף, בערוב ימיהם, אנשים בסופו של דבר מצטערים על מה שהם לא עשו, לא על מה שהם כן עשו, ולכן תמיד כדאי לעשות מאשר לא לעשות.
נכון.
זה יוצא יותר משתלם.
אז מכאן אנחנו עוברים למרכיב האחרון שלנו, שזה בעצם הקוגניציות, המחשבות שלנו וכל מה שקורה בתוך הראש שלנו.
והדבר שנקרא קוגניציה הוא כאילו טריוויאלי, אבל הוא הכי טריקי מכולם. זאת אומרת, כי על פניו היינו חושבים שאנשים הם רציונליים. אוקיי, אני מבין שיש תועלת בלא לעשן סיגרות. מה הבעיה כבר לא לעשות את זה? אני מבין שיש תועלת בלעשות ספורט. מה הבעיה לא לעשות את זה? אני מבין שהאלכוהול גומר לי את הכבד. מה הבעיה לא לעשות את זה? ובאמת, שבפועל אנחנו יודעים שהמצב הוא לא כזה. וגם אם אנשים יודעים בראש שלהם, השיא שלהם מהבהב ואומר להם, זה לא טוב, בסופו של דבר זה לא מה שיביא את השינוי המיוחל. תפיסה זה לא מהלך מכני פשוט של קליטת ההתרחשות, זה תהליך שמצריך חשיבה ומיומנות, והיא מצריכה את מה שאנחנו קוראים לה סכמות, סכמות חשיבה. אם אני מורה לחינוך גופני, אז אני תופס את העולם מהעיניים של מורה לחינוך גופני, אבל אם אני מעצב מוצר, אז כל דבר נראה לי דרך העיניים של מעצב מוצר. הדברים הללו משפיעים על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, והדבר הזה שנקרא תפיסה הוא לא דבר טריוויאלי, כי אני יכול להבין ברמה אינפורמטיבית מה נכון ומה לא נכון, אבל הדבר הזה עדיין לא יוביל אותי לשינוי משמעותי בחיים.
זה מה שנקרא, מי שיש לו פטיש רואה מסמרים בכל מקום.
הדבר המדהים הוא שלקוגניציה יש מימד בלתי מודע במוח. זאת אומרת, אני לא מבין שאני מחזיק פטיש ביד והכל נראה לי מסמרים, אלא בסופו של דבר המוח שלי כל הזמן מתעתע בי.
דיברנו קודם על דוגמאות שאנשים נתנו בקבוצה, אז מישהי כתבה שהיא רוצה לבקר את עצמה פחות, או להיות יותר רכה עם עצמה, והרבה פעמים מעניין לבדוק מה המחשבה שיש מאחורי הדבר הזה. ויכול להיות שלאותה אחת או מישהי אחרת יש מחשבה כמו, אני בסך הכל בן אדם דפוק ביסוד שלי. עכשיו, זאת מחשבה מאוד קשה, אבל אנחנו הרבה פעמים מדברים עם עצמנו בשפה הזאת. ואז יש את המחשבה הזאת שאני דפוקה, ואפילו נגיד שאני מצליחה לאתר אותה, ולא בטוח שאני מוכנה לשחרר אותה. אם אנחנו מדברים על שינוי, אז אני צריכה רגע לעשות תרגיל של לבדוק מה המחשבה הזאת נותנת לי, ומה היא לוקחת ממני. ויש פסיכיאטר מאוד מפורסם בשם דייוויד ברנס, שאחד המטפלים הקוגניטיביים התנהגותיים הכי, מה שנקרא, בטופ. והוא מדבר על תרגיל שנקרא Cost Benefit Analysis על מחשבות עצמם, שזה בעצם תרגיל של מטה-קוגניציה. אני לוקחת מחשבה שיש לי ואני חושבת עליה. ואז אני יכולה, נגיד, להתחיל לחשוב. אם יש לי מחשבה כמו, אני בן אדם דפוק. מה יכולות להיות היתרונות של המחשבה הזאת? עכשיו, על פניו, זה נשמע כמו שאלה מטומטמת לחלוטין, כאילו, מה היתרונות בדבר כזה? אבל יש יתרונות, אפשר לחשוב עליהם. נגיד, אני יכולה לרחם על עצמי, אם אני בן אדם דפוק, נכון? ויש לי תירוץ לזה שאני נכשלת, כי, היי, אני דפוקה, זה מראש היה כתוב, לא צריך להתאכזב. ואני יכולה להאשים כל מיני דברים שהם לא בשליטתי, כי אני גם כך דפוקה, אז העולם היה אמור איכשהו לתמוך בי. ואני יכולה להיות מתוסכלת מכל מיני דברים, ואני יכולה להרגיש כמו קורבן, ואני יכולה להרגיש שאני מאוד כנה עם עצמי, נכון? זו שאני דפוקה, אני בעצם אומרת, הנה, אני רואה את האמת. אז יש כל מיני יתרונות שאפשר לחשוב עליהם.
וואו.
עכשיו, יש גם חסרונות מן הסתם למחשבה הזאת. אז נגיד, אני מרגישה בודדה הרבה פעמים, או שאני מרגישה חסרת ערך, אין לי מוטיבציה, אני עצובה מהדבר הזה, ואת היתרונות והחסרונות אני רוצה להעמיד רגע אחד למול השני. כי המחשבה הזאת לא סתם קיימת, נכון? אם לא היה היגיון להחזיק בה, הייתי משחררת אותה, אבל אני איכשהו נאחזת ביתרונות שלה, וכשאני שמה את כל היתרונות והחסרונות, וממש תעצרו את זה, תעשו טבלה על מחשבות שיש לכם, אני יכולה רגע להעריך מחדש ולהגיד כמה משקל אני באמת רוצה לתת ליתרונות והחסרונות, והאם שווה לי לשנות את המחשבה הזאת.
להמשיך להחזיק בזה.
כן, ואז שינוי של המחשבה לא חייב להיות, אני בן אדם מדהים וחסר כל פגם, אלא אני יכולה לחשוב משהו כמו, יש דברים שאני פחות מצליחה בהם, או שאני פחות טובה בהם, אבל יש גם הרבה דברים שכן. או אני בן אדם שיש בו כמה פאקים, אבל יש בו גם הרבה דברים טובים, ואז אני רואה שיש לי יתרונות וחסרונות אחרים למחשבה החדשה. אז בעצם מה שאני אומרת זה, קחו את המחשבה שיש לכם על השינוי, על עצמכם, תעצרו רגע ותעשו יתרונות וחסרונות למחשבה הזאת.
וואו. הדבר הזה של אני בן אדם דפוק, שחוזר על עצמו בדרך לשינוי, כנראה הוא נטוע באחד המנגנונים הבסיסיים ביותר שלנו, שזה מנגנון של ייחוס לצורך העניין. למה אני מייחס את הדברים? האם אני מייחס אותם לעצמי, או האם אני מייחס אותם לסביבה שלי? ואני חושב שזה מביא אותנו לתפיסה שאני קורא לה ייחוס מקדם שינוי. כל דבר אנחנו יכולים לעשות לייחוס פנימי או ייחוס חיצוני. לדוגמה, אני יכול להצליח מאוד במבחן ולהגיד בייחוס פנימי, אני גאון. או שאני יכול להצליח מאוד במבחן ולהגיד בייחוס חיצוני, זה לא חוכמה, המבחן היה קל. אנשים דיכאוניים נוטים לייחס כישלונות לעצמם. הם אומרים לעצמם המון פעמים, אני טמבל. אבל דווקא הצלחות, הם אומרים, טוב, זה לא היה חוכמה, כולם הצליחו.
אז מה אני עושה? כלומר, אתה אומר לי את הדבר הזה, אני אומר, תשמע הגיוני, אבל אני לא מרגישה שההצלחה היא שלי.
אז מה שצריך לעשות, איך אומרים, fake it until you make it. אוקיי? זה בדיוק העניין. תתחיל לתרגל את עצמך בייחוס פנימי או חיצוני, בצורה כזאת שהייחוס יהיה מקדם שינוי. כל הצלחה קטנה, ותערוך לעצמך ממש טבלה של הצלחות קטנות בדרך שלך לשינוי. תנסה לראות איך אתה יכול לייחס את ההצלחות הללו אליך, לייחוס פנימי. אתה לא חייב להיות גאון, אתה לא חייב להיות הכי יפה, אתה לא חייב להיות הכי מוכשר, אבל מה אתה עשית כדי להוביל את ההצלחה הזו? ולעומת זאת, כישלונות, תתחיל לחנך את עצמך בצורה כזאת שהרצפה קצת עקומה. היא לא חייבת להיות עקומה מאוד. אבל היא קצת עקומה, וקצת התנאים היו נגדך, ואם נכשלת, כנראה זה לא רק בגללך. קצת לבחון את עצמך לכף זכות.
גם כשזה לא נכון?
גם כשזה לא נכון. כי אם אתה תתרגל את הדבר הזה, בסופו של דבר אתה תוציא את עצמך מבוץ מאוד מאוד גדול. ואיך אמרנו? אנחנו פה בשביל להוביל שינוי. בסוף כולנו עובדים בשינוי הזה. אז אם הדבר הזה יהיה פונקציונלי, אם הדבר הזה ישרת את הדרך לשינוי, גם לשקר לעצמך, לפעמים זה טוב.
זה נורא קשה לעשות את זה, אם אני לא באמת מאמינה בזה.
אז fake it until you make it. מקודם דיברנו על הבי.
כן.
ככל שתעשה את זה יותר, ככה תהפוך להיות הדבר עצמו. כן, תייצר לעצמך סכמות חשיבה. הקודקוד של ה-C, בסופו של דבר, הוא על סכמות חשיבה. לפעמים, איך אומר אריק איינשטיין, אל תרכיבו משקפיים לא כהות ולא שמחות. לפעמים אנחנו מרכיבים משקפיים כהות. הגיע הזמן שנוריד אותה מדי פעם, ונסתכל דרך משקפיים ורודות כדי לאזן את המחשבה הזאת, את הביקורת העצמית הזאת.
כן.
עוד דבר שמדהים אותנו כל פעם מחדש, זה תחום שנקרא self-affirmation, אישוש עצמי. תראי, פעם היו אומרים לנו, שאם נעמוד מול המראה ונגיד לעצמנו, אתה אלוף, אתה מלך, אתה הכל יכול, אתה תותח, זה ישפר את מצב הרוח שלנו. מסתבר שזה לא עובד בצורה כזאת פשטנית, זה לא יעזור אם תעמוד עד מחר מול המראה ותגיד, אתה אלוף הארץ בריצה למרחקים ארוכים, אתה לא תצליח לרוץ למרחקים ארוכים. מה שכן מדהים אותנו כל פעם מחדש, שתרגילים של אישרור עצמי, תרגילים של self-affirmation, עובדים מאוד מאוד טוב כשאנחנו עורכים רשימת ערכים. יש תרגיל שנותן לאנשים לבחור שלושה values, שלושה ערכים שהם הערכים המרכזיים בחיים שלהם. מתוך שלושת הערכים הללו, לבחור ערך אחד מרכזי, שהוא הערך שמייצג אותך, לדוגמה חברותיות, לדוגמה אינטליגנטיות, לדוגמה שמחת חיים, לא משנה מה הערך, קח את הערך הזה, תכתוב עליו פסקה קצרה, שבפסקה הזאת זה יתאר סיטואציה, שבמסגרתה התכונה הזו, הערך הזה בא לידי ביטוי. לדבר הזה יש השפעה של חודשים קדימה, בהורדת הורמונים של סטרס, אבל יותר מזה בשיפור התוצאות שלנו. אלו המשקפיים שתרכיב בכל הזדמנות מעתה ואילך.
כן, וגם כמה אתה מימשת את הערך הזה. כלומר, בוא נכתוב דוגמאות קונקרטיות שבהן מימשתי את זה, ואז אני זוכרת שזה כלי שיש לי. זה כמו רגע לעשות ריוויו כזה על התיק כלים שלי, להגיד, יש לי מברג. ואז אני באה לסיטואציות אחר כך, ואני זוכרת שיש לי את המברג הזה, אני זוכרת שיש לי חברותיות, אני זוכרת שיש לי אותנטיות, והדבר הזה משנה קצת את את התפיסה של כמה יש לי מהיש וכמה יש לי מהאין, נכון?
המדהים הוא זה כמה זמן זה נשאר. אתה יודעת, אני מחזיק פה מאמר שנקרא The Psychology of Change, Self-Affirmation and Social Psychological Intervention. התערבות של Self-Affirmation. וזה מחקר ארוך וגדול שהתפרסם ב-Annual Review of Psychology, והדבר הזה מתאר השפעה שהיא חודשים קדימה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עד 4 חודשים של השפעה. עצם זה שישבת וכתבת עכשיו פסקה קצרה שלקחה ממך, מה, 10 דקות של מאמץ, הדבר הזה הולך להשפיע על הביצועים שלך ל4 חודשים קדימה. זה מדהים לחשוב כמה זמן הדבר הזה נשאר בתוך הקופסה השחורה שלנו, כמה זמן זה משפיע על הביצועים שלנו.
זה גם מדהים כמה קשה להיזכר בדברים האלה.
זה בדיוק העניין. כשסכמות חשיבה מתחילות לפעול על המוח שלנו, אז אנחנו גם קולטים את המציאות בצורה שהיא לא מציאותית לצורך העניין, היא דרך המשקפיים שלנו. ואז קשה לנו למצוא את הנקודות הטובות. כן. אם אנחנו נתרגל את זה, זה יתרגל את המשקפיים. זה קצת ינקה את העדשות של המשקפיים.
אתה יודע, יש סופר שקוראים לו ג'ון ויטמור, שכתב, מה שאני מודע לו מעצים אותי, ומה שאני לא מודע לו שולט בי. ואני חושבת שעם מחשבות זה כל כך חמקמק, כי אנחנו עושים משהו במציאות. הלכתי עכשיו ודיברתי מול קהל, שזה שינוי שרציתי לעשות, או התעמתתי אחרי שנמנעתי מעימותים, ואז יש לי את המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש על איך הדבר הזה היה. והמחשבות האלה, אלוהים ישמור, הן יכולות להיות כל כך הרבה, נכון? יש לנו כל כך הרבה עיוותי חשיבה, שאנחנו מסתכלים על הדברים בשחור לבן, של או שהצלחתי או שנכשלתי, או שאני מגזימה משהו אחד שהיה באירוע ואני רואה רק אותו, או שאני מייחסת לעצמי כישלון, כמו שאמרת, או שאני מדביקה על עצמי תוויות. כלומר, יש לנו המון סוגים של ממש טעויות חשיבה, של איך שאנחנו מפרשים את הדברים. והדבר הזה הוא שקוף, הוא עובר שם, בלי ששמנו לב שהוא עבר שם, ומתיר איזשהו חותם על הרגש שלנו, על המוטיבציה שלנו. ולהצליח רגע לראות את המחשבות האלה, זה חלק גדול מהסיפור. עכשיו, כלי שמשתמשים בו הרבה גם בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, הוא ניטור עצמי. הוא ממש לקחת טבלה בצורה, אחי, זה נשמע סיזיפי, אבל זה עושה את העבודה, לכתוב מה קרה, מה הפרשנות הראשונה שעברה לי בראש. ושימו לב, פרשנות זה מחשבה. זה לא הרגשתי זה לא כעסתי, אלא מחשבה. חשבתי שזה לא מספיק, חשבתי שמבקרים אותי, חשבתי שזה סימן שאני כישלון, חשבתי שאני הצלחה. כלומר, ממש לראות את המחשבה ולראות אותה, שוב, אני יכולה לתת לזה להעצים אותי, אני יכולה לשאול, לעצור, להגיד מי אמר שזה נכון, למה שאני אחשוב ככה, למה שמשהו אחר לא יהיה נכון. והדבר הזה נותן לי יותר חופש, פעולה.
אחד הפסיכולוגים הגדולים שדיברו על הסכמות האלה זה קורט לוין, שדיבר בדיוק בהקשר הזה, שבעצם השינוי דורש תהליך של הפשרה, הוא קרא לזה. תהליך של להפוך ממוצק לנוזל, להפוך את הרעיונות שלנו למשהו נוזליים יותר, ואז אנחנו יכולים לעבוד איתם. זאת אומרת, דברים שחשבנו עליהם כיציבים, כברורים, הופכים להיות נוזליים, ואז בסופו של דבר הם יעברו תהליך של הקפאה מחדש, אל תוך הסכמה החדשה. אז לא רק שאנחנו צריכים לנטר את המחשבות שלנו, אנחנו צריכים גם להתחיל לאמץ דפוסים וסכמות חשיבה לקראת ההקפאה מחדש של הרעיונות החדשים.
מדהים.
הדבר הבא, לגבי ה-C, אם אמרנו ששינוי הוא מפחיד ב-A, אני רוצה להדגיש את העניין הזה ששינוי הוא תהליך. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על האנד ריזולט, על התוצאה הסופית, ואנחנו שוכחים שיש פה תהליך שמעורב. כמו שאנחנו נמנעים מלחשוב על הפחד שבשינוי, בהקשר הרגשי, אנחנו שוכחים לחשוב ששינוי הוא בסופו של דבר תהליך. הסכמה שלך לגבי השינוי צריכה לפרק את השינוי למרכיבים הקטנים ביותר שלו. יש פה כמה שלבים, ואת השלבים הללו אנחנו חייבים לעבור עקב בצד אגודל.
זה ממש הדפוס חשיבה המתפתח של קארול דווק, שהיא מדברת על זה שאנחנו יכולים בגדול להיות על איזשהו ציר בין דפוס חשיבה מתפתח שאומר אפשר להשתנות, ודפוס חשיבה מקובע שאומר אי אפשר להשתנות. ואם אני לוקחת את מה שאתה אומר, זה בדיוק זה, האמונה שאם נכשלתי זה רק עוד צעד, אני למדתי מזה משהו חדש, מאמץ מעיד על זה שאני מתקדמת כרגע, ביקורת מעידה על זה שיש לי עוד מה ללמוד, כל נפילה היא איזשהו דיוק לקראת הדרך שלי, לעומת דפוס חשיבה מקובע שאומר כישלון מעיד שאני לא יכולה, ביקורת אומרת שאני לא יכולה, מאמץ מעיד שאין לי יכולות, אז עדיף לא לעשות. אז זה בדיוק זה, לעבור לתהליך, אני בדרך למשהו, אני לומדת עכשיו, ולא תמיד זה נראה טוב, ולא תמיד זה מצליח, אבל היי, אני עושה.
ובסוף, תמיד עדיף לעשות מאשר לא לעשות.
נכון. אז לסכם בקצרה את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, דיברנו על זה שבוא נראה מה הייחוס שאנחנו עושים לצעדים הקטנים שקורים בדרך. האם אנחנו מייחסים את ההצלחות לעצמנו או למשהו חיצוני, האם אנחנו מייחסים את הכישלונות לעצמנו או למשהו חיצוני, ואמרנו בוא נבחר, אפילו אם זה לא הדבר הכי הגיוני, בייחוס שמקדם את השינוי שלנו כדי שנהיה במוטיבציה להמשיך לעשות את הדבר הזה. דיברנו גם על self-affirmation, שבעצם ליצור רשימת ערכים שאני אומרת, מה באמת חשוב לי? מה באמת אני? אני אותנטית, אני חברותית, אני שקולה, ואיך אני מביאה את הדבר הזה לכדי ביטוי, גם בתהליך השינוי שלי, וגם איך הבאתי את זה כבר לכדי ביטוי כדי להוכיח לעצמי שיש לי את הדבר הזה. ודיברנו גם על לבחון את המחשבות שלנו בכל מיני דרכים, באמצעות טבלאות, באמצעות מטה-קוגניציות, לבדוק האם שווה לי להחזיק במחשבות מסוימות, זה בגדול. מכאן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה גדולה, ואז אנחנו נסכם. השאלה הגדולה היא, איך אני יודעת על איזה דוושה ללחוץ? כלומר, איך אני יודעת מתי אני צריכה עכשיו לעשות יותר עבודה קוגניטיבית? איך אני יודעת מתי אני עושה יותר עבודה התנהגותית או רגשית?
אם הדוושות עצמן הן כבר מספיק לחוצות, סימן ששם לא צריך ללחוץ. זאת אומרת, אם יש לי סכמת חשיבה שהיא כבר מספיק מובנית לגבי מי אני רוצה להיות, אז תלחץ קצת על מימד הרגש, או על המימד ההתנהגותי. אם במימד ההתנהגותי אני כבר כל יום הולך לחדר הכושר, אולי הגיע הזמן לבנות שמחה סביב התהליך. אם במימד הקוגניטיבי אני כבר יודע שבשר זה רצח, אולי הגיע קצת לאכול פחות בשר. זאת אומרת, אותו המקום שאתה חזק בו, זה בדיוק הפוך מלחזק את החוזקות. אוקיי? בפסיכולוגיה חיובית תמיד אנחנו מדברים על לחזק את החוזקות. פה, אם יש לך חוזקה, זה סימן שזו לא הדוושה שצריך ללחוץ עליה. תנסה למצוא מה המקומות שאתה פחות מדי בגז, או הדוושות שהן פחות מדי לחוצות, ושמה אתה צריך לתת את הפוקוס.
תבדקו מה עובד לכם. ניסיתם ללחוץ על כפתור והוא לא עובד? בואו ננסה עוד כפתור. דרך אחת לא עבדה לכם, תנסו דרך אחרת. דרך שנייה לא עבדה לכם, תנסו דרך אחרת. לא צריך ישר להגיד, זהו, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, זה לא בשבילי, אלא פשוט עוד לא מצאתי את הדרך שבה זה כן הולך לעבוד.
כי באמת באמת השינוי חייב לקרות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין שהשינוי הוא רק מעבר לפינה, ואנחנו יכולים לקחת אותו ולאמץ אותו לחיים שלנו, אם זה ברמה הקוגניטיבית, אם זה ברמה האמוציונלית, ואם זה ברמה ההתנהגותית, כבר מחר בבוקר.
אמן. אז מה הנימה האופטימית הזאת? אנחנו נחתור לסיום, אבל לא לפני שנציג את האתגר שאנחנו רוצים לתת לכם המאזינים. אז מה שהולך לקרות זה שאנחנו הולכים לעשות אתגר בקבוצת הפייסבוק, חושבים טוב שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, שברגע שהפרק הזה יוצא, אני אפתח פוסט ואתם תגיבו אליו מה השינוי שאתם רוצים לעשות. נגיד, להגיד יותר לא, להגיע בזמן, לקום מוקדם יותר בבוקר, לשתול מלא צמחים בבית שלכם, כל אחד ומה שבא לו. ובכל יום אתם תכתבו הצלחה אחת שנוגעת לתהליך של השינוי הזה, שהיא קשורה אליכם, שהיא בזכותכם, ואין תרוצים שלא היה לי מזל, זה אנושי, זה הקל, אלא אתם עשיתם את זה. אז היה לנו פרק מלא מפוצץ אינפורמציה כיאה לך, עם כל הספרים והמאמרים פה מסביב, באמת זה מעורר השראה. אני חייבת להגיד שזה, אני לומדת ממך בהקשר הזה, כי אני יכולה להגיד שאני כמעט לא מעיזה לעשות את זה, כן? לבוא למקומות ולקחת את הזמן, לפתוח, וזה מדהים. אז תודה שעשית את זה, ותודה רבה שהגעת, דוקטור תומר בקלש, חוקר מוח ופסיכולוג ומומחה להתנהגות צרכנים ובבן גוריון, ובוא תספר לנו עכשיו איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחריך, ללמוד ממך עוד.
בהמשך למה שדיברנו על עידן העומס הקוגניטיבי, אז פייסבוק אין לי, אבל אתר יש לי, אפשר לשלוח הודעה.
מעולה. אז אם אהבתם את הפרק הזה, אז קודם כל תקשיבו גם לפרקים הקודמים עם דוקטור תומר בקלש על חוסר ודאות ועל העומס הקוגניטיבי שבו אנחנו חיים. וגם אם אהבתם את הפרק הזה והייתם רוצים לשנות את הדחיינות שבחייכם, אז אתם מוזמנים, היי, הפתעה, להגיע ב-26 באפריל להרצאה ראשונה בלייב. וואו, כמה חיכיתי להגיד את המשפט הזה שאני הולכת לפגוש אנשים פנים אל פנים באולם. וואי, זה לא קרה שנה. אז ב-26 באפריל, הרצאה על איך להפסיק לדחות למחר ולהצליח להזיז את עצמנו מתי שבאמת התכוונו לעשות את זה, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. כל הפרטים בלינק פה. בהצלחה לכם בשינוי.
אמן.
יאללה, ביי.
ביי.